הוא מצייר לנו רבי עקיבא בית סוגי אנשים. סוג אחד הוא מבחינת חנות פתוחה, שחושבים את עולם הזה כמו חנות פתוחה, בלי שום בעל בית חנווני. ועליהם אומר, הפנקס פתוח והיד כותבת. דהיינו, אף על פי שהם אינם רואים שום חשבון, מכל מקום, כל מעשיהם בספר נכתבים. כמבואר לעיל, שזהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בבריאה, בעל כורחה של האנושות, אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כורחם מעשים הטובים, כמו שמבואר לעיל.
זאת אומרת, מפני שכל המעשי הרשעים, אלו שכל רגע לא משתוקקים להגיע לדבקות, הדרך עצמה היא כלולה מהרבה הרבה פעולות, מהרבה צעדים, שכל צעד זה פעולה, פעולת הדבקות, השגת הדבקות, על אותו הרצון שנמצא באדם. כמו שמבאר לנו בעל הסולם בשכינתו בגלות, אין עוד מלבדו. שאדם חייב בכל רגע בחייו להצליף את אני, אורייתא וחוט שבריקו, זאת אומרת, אני ודרך והמטרה, שאנחנו כאחד. בצורה כזאת הוא עושה צד נכון כל פעם, קדימה ולקראת המטרה. ואם לא עושה זאת, במידה כמה שלא עושה, בהתאם להתפתחות שלו, ולעוד כל התנאים שיש בו, תכונות סביבתיות ופנימיות, בהתאם לזה מודדים, נמדד עד כמה שהוא מפגר כלפי ההתפתחות שלו, והמידה הזאת בחוסר התפתחות חוזרת עליו כיסורים, שהם בעצמם מביאים את האדם בסופו של דבר ל החלטה שהוא לא מסוגל להישאר במצב הנוכחי וחייב לעשות תנועה קדימה. ושוב שאלה, על איזה תנועה קדימה הוא חושב, זאת אומרת כלפי מה הוא מודד שזה קדימה, באיזה באיזה ערכים מודד את עצמו ואת המטרה, ובעצם לזה מתקדם שוב, אולי מתקדם ישר למטרה או לא בדיוק אליה, ושוב חוק ההתפתחות חוזר עליו. זאת אומרת, יש לנו רק חוק אחד בכל המציאות, זה חוק הסתברות הצורה, ובהתאם כמה שאנחנו מממשים אותו על עצמנו, מתקדמים למימוש הכללי, אנחנו מתקדמים למטרה. בכמה שאנחנו מפגרים לממש אותו, לא מספיקים בזמן, זאת אומרת לפי הרשימות שמתעוררות בנו לממש את החוק התפתחות בתוכנו, שכל רשימו ורשימו לא מתממשת ברגע שמתעוררת בנו, אז בהתאם לזה אותו המצב שלא השגנו לפי הרשימו הוא חוזר עלינו ופועל עלינו בצורת האחוריים, מה שנקרא. זאת אומרת, מביא לנו יסורים והסתרות, שהם הופכים להיות כוחות השליליים להתפתחות שלנו. זאת אומרת, התפתחות על ידי יסורים, ולא על ידי התורה, על ידי האור, שמחזיר למוטף על ידי הכרת המטרה, כי דבר חשוב ומושך. זה כל ההבדל, ולפי זה כל ההבדל בין שני סוגי היחסים שיכול להיות כאן להתפתחות, או שאדם לוקח את מטרה כדבר החשוב ומתפתח לקראתה בעצמו, מחפש איזה אמצעים כדי להגיע אליה ככל שאפשר יותר מהר, או שהוא לא חושב על המטרה ולא נמצא בכלל בקשר איתה, אלא כל פעם מה שמזדמן לו הוא מחפש מקום נוח וטוב, לא בהתאם למטרה. מתפתח לפי מה שטוב בתוך רצון לקבל, בהרגשה שמה שטוב בתוך רצון לקבל, ולא לפי הרגשת הדביקות עם המטרה, איכות עם המטרה. מכאן יש לנו שני סוגי אנשים, או שני סוגי יחסים, שיכול להיות באדם אחד, לסירוגין זה או זה, וכך מתפתחים. כן. אז סוג אחד, שמים אינם רואים שום חשבון, כן, וסוג שני, בבקשה.
וסוג השני של האנושות, הוא מכונה הרוצים ללוות, אשר המה מתחשבים עם בעל הבית, ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים אלא מבחינת הלוואה, שמבטיחים לחנווני לשלם לו מחירו הקצוב, דהיינו לזכות על ידה למטרה התכליתית. ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה.
אתה רוצה בבקשה?
וסוג השני של האנושות הוא מכונה הרוצים ללוות, אשר המה מתחשבים עם בעל הבית, ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים אלא מבחינת הלוואה, שמבטיחים לחנווני לשלם לו מחירו הקצוב, דהיינו לזכות על ידה למטרה התכליתית. ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. ואם תאמר,
זאת אומרת, הם רצויים בעיני בעל הבית, הוא מחכה להם, כן, הוא אומר, מי שרוצה ללוות בצורה כזאת, יבוא וילווה. אין כלפיהם אחר כך חשבון, הם סוגרים חשבון במקום. איך? כי מלכתחילה באים לחנות, כדי לקחת משם כל מה שדרוש להם כדי להתקרב למטרה. אז מה שהם לוקחים, ודאי שזה לוקחים מה שצריכים, לא לוקחים לעצמם, כדי לממש את המטרה, להשיג את המטרה, ובעל הבית מחכה להם, וודאי הם לא משאירים אחריהם שום חשבון, אין שום חובה בחנות, כי חנות מיועדת באמת לשימוש בצורה כזאת, מה שהם עושים. כן, בבקשה.
מה הם מבטיחים לחנווני לשלם לו מחירו הקצוב?
במה הם מבטיחים? בזה שהם קודם כל מתחשבים איתו, שהוא נמצא. וחנות לא פתוחה ופרוצה סתם, כן? והיא קיימת לשם מטרה. והם בעצמם באים לשם מטרה. והחשבון שלהם מלכתחילה הוא כזה שיש להם ראש תחשוף, מה שנקרא, יש ראש פרצוף, ובמעשה שלהם יש קודם כל חשבון, ומתוך החשבון הזה הם עושים את הפעולה. אז אני אתה שואל כך, האם, מאיפה הם יודעים שהם עושים חשבון בטוח, נכון, ולוקחים מהחנות את הדברים הנכונים, במידה הנכונה? זה נכון שאף פעם בן אדם שלא ביצע את הפעולה, ובא לחנות, הוא לא יודע איך לבצע אותה. אבל הגישה הזאת שיש חנות, שפתוחה ובה מצטיידים בדברים רק כדי להשגת המטרה. זאת אומרת, אני חי בעולם הזה וכל רגע חייב להיות מכוון למשהו, וביצוע בכל רגע חייב להיות ביצוע של איזה תכלית, וכל הרגעים האלה צריכים להתחבר בסך הכל להשגת המטרה, ומה שיש בעולם הזה מסודר בצורה מפליאה ממש כדי להגיע למטרה, ולא חסר לי כלום. אם אני באמת רוצה את המטרה, אז אני אגלה את הדברים האלה במזג הנכון, הכל נמצא לידי, ואני לא תולה השגת המטרה בזה שחסר לי איזה תנאים, כן? ויש לי הרבה כל מיני ליקויים שאני אחרת הייתי מסיק, אלא אני מתייחס שהכל מוכן, כמו שהוא כותב, והכל מוכן לסעודה, כן? שישנו הכל. אם אני מתייחס בצורה כזאת, אז ודאי שאני לא יודע בדיוק איך לבצע את המדרגה הבאה, ואף פעם אני לא יודע, כי אני עולה ממצב הנוכחי למצב יותר גבוה, שאני לא מכיר אותו, שאני אף פעם לא יכול מראש להרגיש אותו, להעריך אותו, כן? אבל הגישה הזאת היא כבר מקנה לי בעצם את השכל ואת הרגש ויכולת לעשות חשבון הנכון עם כל הנתונים, עם כל היכולות וכוחות ונסיבות, ואני מבצע פעולה. אני זוכה כאילו לקנות מהחנות גם כן הוראה איך לבצע עם אותה פעולה. גם זה אני מקבל מהחנות. ההשתוקקות הזאת למדרגה הבאה היא מקנה לי שכל לבצע, להגיע למדרגה הבאה. לי בעצמי בעצם בינתיים אין. ואפשר להגיד אחרת, שהיחס הנכון להגיע ממצב הנוכחי למדרגה הבאה, הוא כבר נמצא בתוך הרשימו שלי. ואני אז רואה ברשימו שלי איך אני יכול לממש אותו. כי רשימו של מדרגה הבאה יש לי. רק הביצוע, אז הרצון הזה הוא מברר לי את היכולת לבצע. איך מבצעים? כן.
אם אני בא עם הכוונה הנכונה לחנות,
מובטח
לי שכל מה שאני
אקנה
שם
וכל
מה שזה,
כבר יהיה בחשבון הנכון. בטוח, כן. שאני אז אקנה הכל מה שנכון, אני אברר את הדברים נכונים ולא נכונים לי כרגע מהחנות, כי בעולם שלנו הכל בנוי להתקדמות. הדברים הגרועים ביותר שנראים לי. רק עכשיו יכול להיות שאני לא יכול להשתמש בהם. אני לא יודע מה זה להרוג על מנת להשפיע, או לאנוס על מנת להשפיע. אתה מבין, כלפי איזה פעולות, כלפי איזה הבחנות, אני, אם יעשה את זה, זה יהיה מצווה. אתה מבין, במה אני אנוס את עצמי, או יהרוג את מה בי, וזה יהיה באמת כהתקדמות. אתה מבין, אני לא יודע. אז ישנם דברים שאני יכול לקחת כבר עכשיו, ולבצע למצב הנוכחי, יכול להיות שאני יראה המון דברים והתעוררו בי המון דחפים שאותם אני צריך לצמצם בינתיים. איך אני ידע מה בדיוק לעשות? כמו שאנחנו לומדים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך שזה פועל אצלנו, אבל כמו שאנחנו לומדים בתאס, במדרגות עליונות, אז זה עליון נותן לתחתון את הדוגמה. אם המעריכה רגליה, נעידי עליון יורדים לתוך תחתון, או כמו שבעולם שלנו אנחנו יודעים איך שגדול מראה לת קטן איך לעשות משהו. יורד ממש לדרגת הקטן, ופוצי מוצי ככה, משחק איתו ומראה לו בדיוק במידה שהקטן תופס, איך צריך לעשות משהו. זה תוצאה משורש עליון שכך באמת עושה תמיד עם מי שרוצה לעלות אליו. כן.
אם לך
לכן בני יש משהו שאני צריך אותו. ואז מה, באיזה מחיר אני משלם לו? למה זה נקרא הלוואה? למה זה לא נקרא ש...
אתה משלם לחנווני בזה שאתה לוקח מהחנות דברים נכונים להתקדם למטרה שהוא ייסד את כל העניין הזה, והוא קבע, והוא ממש... הוא ברא את כל העניין. וזה שאתה משתמש בצורה נכונה, זה נקרא את השלום שלך. למה זה נקרא תשלום ולמה זה נקרא הלוואה? כי אתה עדיין לוקח דברים שהם אתה לא הרווחת אותם, אתה לוקח אותם כדי להשתמש בהם ולהרוויח מדרגה הבאה, ואז בהשגת המדרגה הבאה אתה משלם לו, כי זה עניין הרצוי אצלו. זה כמו אצל בעל הבית שאתה לוקח כלים שלו ועובד ומביא לו תוצרת, כן? וגישה הנכונה שאתה לוקח מראש בידיעה שאתה מבצע, והתוצאה היא לטובת בעל הבית.
זהו. בגלל שזה כלים שלו, זה
הכל שלו. רצון לקבל שלו, מסכים שלו, ידיעה איך לבצע את הכל שלו. מה שלך? שלך זה רק הבחירה החופשית שלך היא. זה על חשבונך. כל היתר זה לא שלך. זאת אומרת, מה אתה באמת מוסיף לבריאה שהוא ברא? את החיפוש שלך וכוונה שלך להגיע למטרה. הכל האמצעים, היצרה שלו, היצר טוב שלו, הכל שלו. שני אלה נמצאים בחנות. נו.
ואם תאמר, מהו החילוק בין סוג האחד, אשר המטרה התכליתית מתחייבת ובאה להם מתוך חוק ההתפתחות, ובין הסוג השני, אשר המטרה התכליתית מגעת להם על ידי השתעבדות עצמית לעבודתו התברך, הלא שניהם שווים בהשגת המטרה. ועל זה ממשיך ואומר, והגבאים מחזירים תמיד בכל יום ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כלומר, אמת היא אשר אלו ואלו משלמים חובם בשווה לשיעורים בכל יום ויום. וכשם שהכוחות הסגולים שמופיעים על ידי העסק בעבודתו התברך נבחנים לגבאים נאמנים הגובים החוב לשיעורים סדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מילואו, כן ממש כוחות האיתנים המוטבעים בחוק ההתפתחות נבחנים גם כן לגבאים נאמנים הגובים החוב לשיעורים תדיר דבר יום ביומו עד שנפרע על מילואו, שזה אומרו והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם.
זאת אומרת, או כך או כך, אבל כל אחד נמצא בשמירת החוק של השתוות הצורה. כן? זהו. אז או שאתה יכול לקיים את החוק, ואז אתה נמצא באיזון איתו, והאיזון איתו אתה מרגיש כהתקדמות חיובית לקראת המטרה, לקראת הזדהות עם החוק הזה, כן? ביתר מידה מקודם, זה נקרא שהתקדמת בדרגה אחת, או יכול להיות שאתה בכל זאת נמצא בשמירת החוק הזה איזון הצורה, אבל החוק הזה מחזיר אותך בחזרה לאיזון בזה שפועל עליך בלדחוף אותך לנקודת האיזון הנוכחית איפה שאתה חייב להיות כלפי החוק הזה, ואז אתה מרגיש שאתה את ההשפעה שלו עליך כאיסורים. אבל בין כך ובין כך אתה חייב להיות באיזון עם חוק של השתאבות הצורה. אז בינתיים אתה לא מרגיש שאתה נמצא בו בהשתאבות, אלא ההפרש הזה אתה מרגיש כאיסורים. אבל ההפרש הזה, האיסורים האלה הם משלימים את מצבך כלפי החוק. החוק חייב להתקיים. זה החוק היחידי שקיים בטבע. שכל הכוחות, ואם אנחנו נתעמק בכל חוקי הטבע, בפיזיקה, בכימיה, בחשמל, במה שלא, אנחנו נראה בביולוגיה, בכל החוקים, בכל הרמות, אנחנו נראה שסך הכל החוק הזה הוא קיים, והוא המתבצע בהתאם לדומם צומח חי מדבר, ובהתאם איך שתחלק את הטבע. אתה תראה שכל פרט ופרט מקיים רק את החוק הזה, אין חוץ ממנו יותר. וזה שאנחנו לא יכולים לראות את כל הטבע כמערכת אחידה, אז אנחנו כאילו מוצאים הרבה אופנים של אותו החוק, וקוראים את האופנים האלה כאילו כחוקים בפני עצמם. כן? יש כוחות שאדם מעורר על עצמו בזה ש... מה הוא עשה? הוא לקח כמה דברים והשתמש בהם. רצון לקבל שלו, ותענוג, ואיזשהו כוחות להגיע לתענוג. רצון לקבל שלו ניתן, התענוג ניתן לו, וההחלטה הייתה נגיד שלו, וממש אותה. אם עשה לכיוון הטוב, אז כוחות פועלים בזה שמקרבים אותו לקראת המטרה, בצורה חיובית הוא מרגיש אותם, וזה נקרא כוחות שפועלים עליו. אם עשה חשבון לא נכון, שימש לא נכון בכוחות, התקדם למשהו שחשב כהתקדמות גם כן, הכוחות פועלים עליו בצורה אחרת. אבל גם כך וגם כך זה אותם הכוחות שפועלים. הייתי אומר, זה ממש אותו כוח שפועל עליו. רק הוא מרגיש, האדם, את הכוח הזה, כתוצאת פעולת הכוח, הוא מרגיש אחרת. אנחנו קוראים לזה או פנים או אחוריים. גם כך וגם כך אתה עובד, וגם כך וגם כך אתה מתקדם. אבל בדרך תורה או בדרך איסורים, אתה מעריך את הזמנים, אתה נמצא בהרגשה שונה, אבל זה אותו כוח בכל זאת עובד עליך. לא יכול להיות שאתה לא תממש את הרשימו. אבל או שאתה מממש את הרשימו בצורה שאתה מסכים ללכת איתה, כמו שסוס שסוחב את רחבו, ואפילו מעוניין לסחוב אותו, ואפילו עוד לפני שמקבל פקודה בעצמו מחפש איך להתקדם. כן? איך שהוא כותב באחור וקדם סרטני. או שהרוכב חייב לתת פקודות לסוס על ידי רסן ומתק. ואז סוס נמצא קצת בבעיה. אבל מתקדם. אין ברירה. איך הוא אומר שם? או בטוב או ברע. אבל הבדל אצלנו בהרגשת האיסורים שנמשכים ונפרסים לאורך אלפי שנים, או שאתה במקום זה עושה את כל הדרך שאתה עושה אותה בכיף. אתה משתוקק לדבר שאתה אוהב. אתה כל פעם נמצא בהשגת הדברים השתוקקת עליהם. זה, אתה כל הזמן נמצא מרחף, במקום להיות כל הזמן תחת העינויים. כאילו נראה לנו שההבדל הוא רק בהרגשת האדם, אבל אין מילים להסביר יותר. תראה, מה זה הבדל בהרגשת האדם? יש הבדל בין מה שמרגיש מקובל שחי, נגיד, בתקופתנו, ונמצא בהשגת המטרה ובהשגת העולמות העליונים, ומבין ומשיג את הבורא וכל המערכת, ונמצא בהתפעלות והתלהבות ומלא מכל טוב, ורואה את העולם מסופו עד סופו, ונהנה מהרגשת הנצחיות ושלימות כבר עכשיו, לעומת איזה מסכן שלא יודע איך לגמור את היום ומענים אותו בעבודה ויש לו בעיות מכל הצדדים וחוסר ביטחון וחי בפחד וחוסר אונים. אז אתה יכול להגיד, כן, זה ודאי עניין שלנו, אז כך וכך כל אחד עובר מהם 70 שנותיו וקוברים אותם ואחד יכול להיות אחד ליד השני ומה הלאה. ההוא שמשיג את המטרה, אז אותו לא קוברים, הוא בכלל לא מרגיש שהוא חי ומת, הוא נמצא בנצחיות. אצלו זה תפיסת החיים אחרת לגמרי. הוא נמצא במימד אחר של החיים. אתה יכול להגיד גם כן שוב, אבל זה עניין של הרגשה. נכון, זה עניין של הרגשה, כי אנחנו צריך כל רצון לקבל. וכל ההבדל בתוך רצון לקבל, או שמרגישים אור אינסוף, או שמרגישים מלכות האינסוף הריקנית, שזה גיהנום. זה ההבדל עצום. כן.
זה אמור להתקיים בכל הרמות, גם ברמת הדומים. כלומר, אותו אחד שחי עכשיו את אותה מציאות נפלאה, צריך כביכול על פי אותו חוק, גם ברמת הדומים להגיע למצבים טובים. לעומת זאת, ברמת הדומים, לפחות מה שאנחנו יכולים לראות, מקובעים לא תמיד משיגים את המצבים הטובים, בצורת המוות שלהם ובצורת החיים. השאלה אם החוק לא מתקיים ברמה הזאת, ואם לא, אז למה?
זה שאנחנו לא רואים בצורה חיצונית איך ומה מרגיש מקובל לפי ראות עינינו, כן? מפני שבדומם צומח וחי, ואפילו בדרגת המדבר, חוץ מהאלוקות, מקובל הוא קשור עם כל היתר הנשמות. והוא בכל זאת בן דורו, בן זמנו, והוא עובר ובאמת משתתף איתם במלואו. אז הוא חייב להיות טבוע, כאילו, או טבול ממש בתוך הציבור, ולהצטער בצער הציבור, כי הוא בעולם הזה עכשיו בחיים, בחיי חיותו בעולם הזה, הוא נושא תפקיד מיוחד. הוא חייב להעביר לכל הציבור את ניצוצות התיקון. ובוודאי שסובל עוד יותר מהציבור. ובמחלות פיזיות, ובמחלות נפשיות, ובעוני יכול להיות, ובכל הדברים. אבל זה צורת ה... התחברות שלו, השתתפות שלו, התכללות שלו עם הציבור. זה, אדוני, תוצאה מזה שאנחנו כלי אחד ולא מתוקן עדיין. והמקובל זה תפקידו שיעשה את זה. אתה רק יכול לשאול, אז מה, הוא סובל יותר מכולם? כמו שאמא סובלת יותר מילד שילד חולה. כן? ההיגיון הוא לא לפי ההיגיון שלך, מה לעשות? לא לפי ההיגיון שלך, אבל תשאל את האמא ברגע שילד חולה והיא סובלת, האם היא רוצה להיות בלי ילד? בשביל מה לסבול? אתה הולך לשאול? או ברור לך שאין שאלה? אנחנו לא יודעים להעריך את המצבים האלו. אתה מסתכל ואתה רואה מהצד ואומר, זה תורה וזה סחורה. אני מבין. אותו מקובל יודע מה זה השכר שהוא מקבל. כן, הוא יודע מה זה תורה ומה זה סחורה. כן. נמשיך. כן. מתי פער נסגר? או שאדם נכנס לחברה נכונה, שבורא מביא אותו לחברה נכונה, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד הספירות, עוד דלת נדמה לי, שזה נקרא שהבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, והוא אומר כך לך, ותמשיך נכון, ואז על אדם רק להתחזק, שחיזוק זאת הבחירה בעצם. אנחנו לא בוחרים את הדרך, כי דרך היא כבר סלולה, כן? יש רשימות מכל מצב ומצב העתידי שלי עד גמר התיקון, רק ביצוע שלהם. אז זה בעצם העבודה שלי. מה אתה שואל?
מה זה סגירת הפער? כלומר
אז או שאני סובל וסובל עד איזה מצב מסוים שאני מתחיל אולי להיות רגיש, שומע למה שהבורא רוצה לרמוז לי, ואז שמביאים אותי לאיזושהי חברה, אז אני תופס מה קורה כאן וממשיך בעצמי לשמור על הקו הנכון. ואם אני עדיין לא מסוגל לזה, אז אני נכנס עוד לכל מיני חברות, עוד בורח בחזרה. אתה רואה, יש הרבה אנשים שבאים, בורחים. הם בורחים לכל מיני חברות אחרות. כן, כי חוץ מחברה אין לאדם עוד להיות תחת איזה שינוי. כן? מארבע גורמים, הגורם היחידי שמשתנה כאן זה החברה. כן? אז הם בורחים לכל מיני חברות אחרות, לכסף, לכבוד, למושכלות, כן, לכל מיני דברים. ואחרי זה שסופגים עוד ועוד ועוד כמה מכות, אז מוכנים עם כל על פני המכות האלה, על פני היסורים האלה, להיות יותר רגישים לדרך שהיו כבר כאן, ואז באים לכאן פתאום פעם שנית. כן? או אתה יכול לזרוק את האדם מכאן. אתה רואה שהוא לא כל כך זרוק אותו, שיתבע בחברה אחרת, ויחזור משם, הוא כבר יהיה אחר. זאת אומרת, תמיד מחפשים, זה שוב לפי החוק של השתוות הצורה, זה נמצא בתוך זה, שתמיד אדם הולך להתפתח בחברה שכלפיה הוא נמצא ביכולת להתקדם או בטוב או ברע כלפי המטרה. ומימוש של הרשימות נקרא שאותו רשימו שעכשיו מתעורר בי, אני מממש אותו בצורה הנכונה. הצורה הנכונה של מימוש הרשימות זה רק על ידי החברה, כמו שהוא כתוב בבחירה חופשית. שאני בעצמי לא מסוגל את זה לעשות, אבל אני יודע, אני כבר מבין, אני כבר מרגיש שאני תמיד נטול תחת ההרגשה שלי טוב או רע, וזה תמיד שולט עליי. ואני לא מסוגל לברוח מזה. ואני עבד של ההרגשה. וכדי להינצל ממש מזה, אני חייב עוד, אני חייב לסדר את הערכים שלי כך ש להילחם רק להיות המרגיש. אם אני אעריך, נגיד, לקום בשלוש בלילה, ללמוד על מטרת החיים, כי יותר חשוב מלהיות במיטה, אז אני אקום. אז איך אני יכול להעריך את זה? כאן אני צריך חברה. ספרים, סופרים, חברים. ואם אני מסדר את זה, אז כבר אין לי ירידה. אני מאזן את ההרגשה הנעימה בחשיבות המטרה. אז אני כל פעם צריך לבחור חברה שתביא לי הרגשת חשיבות המטרה יותר מכל מרגש שיכול להיות בי. וזהו. זה לא יכול להיות בהרגל, כי כל פעם אני נמצא בהרגשה אחרת. רוצה לשתות, רוצה לאכול, רוצה לנוח, אני עייף, אני עייף מהדרך, זאת אומרת מיואש. אני נמצא בכל מיני הרגשות שליליות, כן, מהמצב. איך אני יכול את ההרגשות האלו שליליות לדכא בהכרת חשיבות המטרה? שאפילו אני מרגיש רע, אבל אני שמח מקשר למטרה. כמו שהפועל שעובד קשה מאוד ומזיע, אבל הוא שמח שעוד מעט הוא יקבל ממש שכר טוב, ויבוא הביתה וינוח ויהיה לו חופש ו ייתן למשפחה שלו מה שצריך והכל. הוא חי מהעתיד. והעתיד הזה כבר עכשיו מחפר לו על כל האיסורים. ועוד יותר, הוא אפילו לא חש את האיסורים האלו. הם כבר ממש נעשים אצלו כמרכיבים של העתיד הטוב. זה תלוי בהערכת החברה.
מה זה הפרסום הנכון של המטרה,
של
חשיבות
של
הפרסום
לפרסם?
איך
לפרסם
בצורה
נכונה? אז אנחנו צריכים להיות בינינו בהסכם, שכל אחד הוא דורש מכולם התפעלות ושכנוע, כל אחד מכולם וכולם כלפי כל אחד, ואז אנחנו דואגים שיהיה לנו חברה. מה זה, למה זה נקרא חברה? במקום להגיד שזה סתם אוסף של האנשים. 10-15 אנשים. למה אנחנו קוראים לזה חברה? כאילו זה משהו שזה, אפילו בעולם שלנו מקובל, שזה איזשהו מין גוף שלישי. כן? שאתה יכול לתבוע את החברה, ואנשים אתה לא יכול לנגוע בהם. אתה יודע את זה. נו, איך זה יכול להיות? כי הם בנו לעצמם איזה מין אישיות כביכול, כן? נוסף על מעליהם, שיכול להתקיים אפילו בלעדיהם, מתוך רצון שלהם, מתוך הרעיון שלהם, מתוך ההשקעה של הכוחות ומאמצים והכל, כן? מפרי יגיעתם. והדבר הזה הוא קיים בפני עצמו, ויכול אז לקרין על כל אחד ואחד את הביטחון, עזרה, ברגע שנדרש.
אבל
אתה יכול לדרוש, ואתה מסוגל לדרוש, רק במידה שאתה משקיע. כי אם אתה רוצה את החברה, אתה מרגיש בצורך, אז לפי זה גם כן אתה משקיע בה. איך אתה נגיד מכניס כסף לאיזה קרן? אוי, עוד מעט אני אזקן, מה יהיה לי? כן? אני חייב קצת לחסוך, כן? אז אתה רץ, אף אחד לא אומר לך. כן? אתה כבר עושה לפי החשיבות הזאת, מכניס, מכניס, מכניס בפנים. למה? עוד מעט אני אצטרך, עוד מעט אני אצטרך. צורה טבעית. לא דורשים מאיתנו שום דבר על טבעי. אבל בחזרה שאתה מקבל, אתה מקבל התעוררות והתפעלות של כולם. כי אתה מכניס כבר מלכתחילה, על מנת שזה יעזור לך בחזרה מכל החברים. ובאמת, אז אתה לא נופל. ברגע שאתה נופל, אותו הכוח, אוטומטי, בגלל שאתה קשור אותו, הוא עליך מיד משפיע ועוצר את הירידה. נותן לך התרוממות והכרת המטרה. בבקשה. כן, זר.
במה זה יתר הרגישות? אתה אמרת שאנחנו צריכים לקבל עוד רגישות יותר
חזק. במה יתר הרגישות? אבל אנחנו רואים שכך. אני מלמד את האדם שנה, שנתיים, אולי שלוש, ארבע שנים, ונחלש והולך. נכנס לאיזו חברה אחרת, כאילו חי בבית, הולך לעבודה, אבל זה נקרא בכל זאת, זה נקרא חברה. ואחרי זמן מה, רוצה לחזור. מה קרה? קרה שעכשיו, מפני שהיה בחברה עזרה, וקיבל שם מכות ויסורים, זאת אומרת, לא קיבל תשובה, מילוי, על זה שבכל זאת התעורר בו, הרשימו, אז הוא חוזר לכאן כבר ביותר רגישות לדרך שלנו, ומתחיל כבר להתייחס אחרת. וככה כל פעם, וככה אנחנו בעצם עושים כל יום בעצמנו, גם כן, אבל ישנם ממש יציאות לחודשים ושנים. כן, בבקשה.
איך חברה לעזור לאותו מקובל להתקלל עם שער הפיבוס? מה יכולה לעזור? ואם המחות האלה
יתקבל? איך חברה יכולה לעזור למקובל להתקלל איתה כדי להיות כלול בצער הציבור? חברה לא צריכה לעזור. המקובל עושה את הדברים, כי החברה, אפילו כל החברה כלפי המקובל זה כאיזה מין כוח מאוד קטן זניח. מה יכולה לעשות חברה? המקובל נמצא מעליה. זה כמו אמא מעל התינוק. רק האהבה שלה, האחריות שלה, זה שהיא גדולה, המדרגה שלה מחייבת אותה לטפל בתינוק. ותינוק בזה לא יכול לסייע בלי שום דבר. איך תינוק יכול לסייע לאמא? אין כאן באמת, מצד הציבור כן, עד כמה שאפשר, אם ציבור יכול להישמע ולהתקלל עם המקובל בעבודה שלו, לא בעבודה שלו, אלא להישמע, זאת אומרת להישמע איך לעשות פעולות נכונות, צעדים נכונים. אז בזה ציבור גם כן עוזר למקובל, אם אפשר כך להגיד, כן, במימוש את המשימה שלו, תפקיד שלו כלפי הציבור. כן, בשביל מה הוא נמצא בעולם הזה. וכן, במידה הזאת הציבור זוכה להתקדמות הנכונה. אין פה... כן.
למה זה כך נשאר
אף פעם דור לא יכול להבין את המקובל, ואין נביא בעירו, וההפך, במקובלים תמיד מזלזלים, לא מעריכים, ולא יכולים לקבל אותם ולהבין אותם. אתה ראית נביא שקיבלו אותו, תקרא את כל הנביאים, ואתה יודע מי זה נביא? משה רבנו זה שר הנביאים. נביא זה דרגה הגבוהה ביותר של הדבקות בבורא. נו, ומה כל העם התייחס אליהם? יריך אותם? שמע? בכלל קיבל אותם? בקושי סבלו. כי אי אפשר, כל מדרגה העליונה כלפי מדרגה התחתונה, הם באחוריים זה לזה. מה זה חברה טובה? חברה קרובה, קרובה לפי הרוח, מקבלת את הנביא, לא קרובה, לא מקבלת. כמו שהיו נביאים שהיו ממליכים את המלאכים, כן, אז היו קרובים זה לזה ברוח. דוד המלך, וכן הלאה. מי שקרוב לנביאים, מקובלים שקרובים בדרגה לנביאים, כן, אז מבינים ומכירים ומכבדים, מקבלים אותם. אבל מי שלא נמצא בזה... אני לא מבין. מקובל אומר לך, תעזוב את הרצון לקבל, תתחיל לרדוף אחרי רצון להשפיע. ואתה אומר לי, מקובל מה? מי צריך את זה? מה אתה אומר לי, כל המוסר שלך? תן לי איך לחיות טוב. מה אתה אומר לי, להיכנס לבית סוהר, להיכנס לעינויים? זה מה שאתה עונה לי, מקובל. כי זה אומר לך נגיד הטבע שלך. איך הנביאים אומרים? כן. סור מדרככם, כן. נחמו העמים. תתחילו להתקדם ולעשות וזה וזה, אוי ואבוי, אם לא יהיה, ומתחיל לנום שם ככה, שעתיים מה יהיה לך אם לא תעשה כמו שצריך. נו, מישהו אוהב את המוסר הזה? אמנם שזה לא דברי מוסר, זה... כדאי לקרוא קצת, אז לראות איזה... מה התיאורים שלהם בכלל? הם לא מדברים על הדברים גשמיים. זה גילויים רוחניים. אולי עכשיו נוכל לקרוא ולהבין קצת במה שהם אומרים. הם ניבו מדרגות גבוהות מאוד. הם בעצם מתארים מצבך לעומת המצב המתוקן. ובאיזה צורה, איפה נמצא הפגם. זאת אומרת, זה לא סתם צעקות, אוי ואבוי, רשעים, מה יהיה לכם. זה גילוי הרע ונסיבות וכלים של תיקון. זה נבואה זה דבר מאוד מורכב. זה גילוי ה... אמצעים, גילוי השיטה. כן.
אני שואל על החברה הקרובה ביותר למקובל, על התלמידים שלו. למה תמיד הם כזה מוגנים, כזה שיתוף שהם יכולים לדבור את כוח או שיתוף לעשות את מה
שלו? לא יכול להיות קשר בין מורה ותלמיד בצורה טבעית. לא יכול להיות. זה שני העולמות. על מה אתה מדבר? יש כאן אצל מישהו פרי חכם לא יגרות. יש לי, יש לי. תראה מה שכותב. אתה לא... אתה שואל שאלה שזה... סוד מסירת החוכמה. הדרך המוצלחת ביותר כדי לקבל את החוכמה, להשתוקק ללמוד את החוכמה, הוא לחפש את החכם המקובל האמיתי, ולציית לו ככל אפשר, ישים אליו, עד שיזכה להבין את החוכמה מדעתו. דיינו, הבחינה הראשונה. ואחר כך יזכה למסירתה בעל פה, שהוא בחינה השנייה. ואחר כך להבנה שבכתב, שהוא בחינה השלישית, כי אז ירש את החוכמה ומכשיריה ונקל מרבו. וישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה והתפתחות. אמנם במציאות קיימת דרך שנייה, כאשר מרוב השתקקותו הגדולה, התפתחו עליו מראות השמיים, והשיג בעצמו את כל המקורות, שהוא בחינה הראשונה, ואחר כך הוא בכל זאת מחויב אמנם לתרוך ולהתייגע הרבה עד שימצא רב חכם שיוכל להחפף ולשמוע לו ולקבל חוכמה בבחינה מסירה פנים אל פנים, שהיא בחינה השנייה, ואחר כך לבחינה השלישית. ומתוך שאינו נשמח לחכם המקובל מתחילתו, באים לו ההשגות ביגיעה גדולה, התופסים זמן רב, ונשאר לו זמן מועט להתפתח בה. או יקרה לפעמים שהשכל יבוא לאחר הזמן, כמש ימותו לו בחוכמה. והם, צדיק ט' 99%, אשר נקראים אצלנו, יעלי ולא ינק. ודומים לפתאים ואבורים שבעולם הזה, שרואים עולם ארוך לעיניים ואינם מבינים אותו ולא כלום, חוץ מלחמם שבפיהם. אמנם גם בדרך ראשונה לא כולם מצליחים, כי מרביתם אחר שזכו להשגה, זכו דעתם עליהם, אינם יכולים לקפף לשמיע את רבם כפי הצורך, כי אינם ראויים למסירת החוכמה. ובמקרה זה מוכרח החכם להסתיר את גופי חוכמה מהם, וימות לו בחוכמה. כי במסירת החוכמה ישנם תנאים גדולים ועצומים, הנובעים משירות ההכרחית, ועל כן מעט הם מה שמצליחים לסכן בעיני רבם עד שימצאו אותם הראויים לדבר הזה ואשרי הזוכה. זאת אומרת, אתה רואה, יש הבדל עצום בין המדרגות ולא כל כך פשוט ליצור קשר. נו, כן.
אני מבין נכון, מעבר למטרה של להפיץ את הקבלה, שזה דבר שבעצם אחת מהמטרות של הקבוצה, אין כקבוצה ואין כיחידים, אולי צריך גם למצוא את המקובלים, לחשוף את המקובלים האמיתיים, כדי, אם אני מבין, להיות תקופות שאנשים הם מקרבים לה... השכינה, כמו הנביא, וקיבלו, ואז אם אני קיבל את זה או לא קיבל את זה, קיבל את זה בטוב, בטוב, קיבל בכוח, קיבל בכוח, בסוף קרה לי משהו. היום אנחנו בתקופה של כזאת סתר, שאנחנו לא רואים כלום. וכל אחד צועק, אני מקובל, אני מקובל, אני הבוס, אני המנהיג, אני המלך, אני יודע מי אני, מי אני, מי אני, וברוב עם זה לא רואים חיה, לא רואים כלום. אז אולי חלק מהמדה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני מחפש את המלך. יש לי שמואל, אז אולי זה לא בכדי, אני לא נביא לו בן של נביא, נביא של כל שואס, אני מרגיש כמו מטבעה מהלכת, אני מרגיש שאני מרויב למשהו, וכמה שאני לא הבאתי, זה תמיד יבוא לי בפנים. אז אולי צריך באיזשהו מקום, מעבר להחצה, ללכת לחפש מלך, שזה לא מלך, שזה המקובל, כי היום כל מלך הוא למלך, זה מה שקורה. אפשר לחפש ולהגיד עכשיו, בעזרת הסודות המדרגות וכל אחד בהתאם ליכולת האישית שלו ומה שהוא מקבל.
זה מה שאני עשיתי בזמני. וחיפשתי בכל הארץ אז היו עוד מקובלים באמת. אז היה בבא סאלי, ככה, היה גם ברחובץ מישהו ככה, ברמלה, בירושלים כמה היו, היום כבר לא בחיים. אבל עד שמצאתי לעצמי מי שבאמת ענה לי על כל השאלות וממש ומוסר את החוכמה ולא סתם ככה להעביר זמן לידו. כי זה עניין של שיטה גם כן. חפשו. אסור. שאני פניתי לרב שלי, אחרי שמצאתי אותו עם אותה שאלה, איפה אני מוצא לעצמי עוד מישהו, אולי יש עוד מישהו, עוד יותר גדול, ועוד מישהו חשוב. ולא התביישתי. הייתי בן 30, אז הכל לפניי, או אני מצליח, או אני מפספס, מה יש כאן, איזה בושה. כן, אני נולדתי כדי לשרת אותו. ואם הוא אמיתי, אז הוא מבין אותי גם כן ויעזור לי. אז הוא ענה, תחפש. אין יותר באמת תשובה. מה להגיד? אין יותר? או צריכים לחפש. החיפוש הזה בעצמו עוזר להכיר את הציבור, ועוזר אחר כך להתקלל איתו. עד כמה שאני רואה היום בעולם, לצערנו, אנחנו הגענו למצב שממש פני הדור כפני הכלב, וכל מה שכתוב על ימות המשיח באמת כבר נמצא לפנינו, ואין אצל מי ללמוד, ואין אחרי מי ללכת. פשוט, כמו שהם כתבו, זה כבר נעשה. זהו. לא מן הסתם אני קורא לרב שלי מוגיקני אחרון.
לא עדיף ללכת לישון?
כמו שאתה אומר, שאתה לא יכול לברוח, זה יבוא בפנים.
אני לא יכול לרדת.
נו, אז... כן. נכון, אז זה נקרא שרשימות מתעוררות ודורשות מימוש, ואנחנו מחויבים את זה לעשות.
יש כל דבר במיתו, זאת אומרת, המשיח הגיע במיתו, אז באנו יגיע, יש תוכנית ויש תוכנית. ויש גם דבר שאני מבין שנקרא אפשר להכיש אותו, או שזה כבר עברנו את התאי, אפשר כבר להכיש אותו, זה הכדור נורא, וזה עניין של זמן שזה יגיע.
לא.
זה יכול לקטר את התהליכים, על זה שפתאום כולם, נגיד באופן תיאורטי, פתאום בטלוויזיה כולם יבינו שכמה זה חשוב קבלה, ויגידו אנחנו עכשיו כל הטלוויזיה היא קבלה. בתי הקורונה, פתאום אנשים
כשאחד
יבינו,
אוקיי,
הקבלה, זה השיטה,
אם
ידעו, ואז
יקרה
את הדבר הטוב.
אם כולם ידעו, או רובם ידעו.
כן,
אז יקרה דבר הטוב. אם לא, מלחמת גוג ומגוג במלואה.
אנחנו כבר שם, זה נכון, אני אומר, איך בכל זאת אנחנו מראים לבן אדם,
זאת אומרת, איך זה... ידע דוד אמן... איך זה עלינו? אין תוכנית מהשמיים איך. זה בדיוק ההגיעה שלנו. כי בזה שאנחנו יוצאים לעם ולעולם, אנחנו בזה חוזרים למצב שאנחנו קשורים יחד במבנה של אדם הראשון. ובמידה שאנחנו קשורים יחד, זאת אומרת, מכוונים כל אחד לחיבור ביחד כלפי הכוח העליון, במידה הזאת הכוח העליון, זאת אומרת, האור נמצא, נכנס ומחבר ומתקן וממלא אותנו. אבל זה בדיוק הפעולה שאנחנו צריכים לעשות. חוץ מזה אין פעולות. אתה שואל אותי איך? לא יודע. הפצה, זה נקרא. אבל...
אני רק לומד, מסתכל מהניסיון העבר, שכאילו, שעבר לא קיים, הוא כתוב, אז ממה שכתוב בתורה, אני מסתכל, אני רואה מה עשה דוד המלך, אז אנחנו לא בזמנים האלה, אנחנו רחוקים מהזמנים האלה, אבל המצב הוא אותו מצב. זאת אומרת, המצב הוא אותו מצב, יש לנו מישהו שקם עלינו, ומישהו רוצה להשמידנו, ומישהו זה מביא רגשות, בלי איך אומרים, רגשות השם או הופעה כזה.
מי שקם עלינו ורוצה להשמיד אותנו, זה אותו הכלי הלא מתוקן שלנו. רק יש לו עכשיו צורה אחרת של הערבים, או שם גרמנים, או משהו. אבל זה אותו כלי שלנו פנימי, שיוצא כאילו מאיתנו החוצה, מקבל ציור של איזה אמן או אחשוורוש או מישהו כזה, ובא אלינו מבחוץ. אבל בעצם מה שבא מבחוץ, זה מה שלא תיקנתי בפנים, אז הוא יוצא ממני הרוח הזה רע מהחוצה, וכך מתחיל להתנהג כלפיי. בסדר?
אנחנו
עושים את
דוד המלך שלנו, כל אחד
לעמוד. בבקשה. זה מה שאנחנו מנסים? אין רע בחוץ. אין רע בחוץ. רק...
הרע שוכן בקרבנו מהרגע שנזמן הדרך, כבר דירה מאוד לא תמצא, ויחד איתו נמצא הדבר השני הזה,
שנעשה ממחמה. כן.
זה שאתה עובד, ודאי שהעבודה הפנימית היא העבודה שביסודה באמת העבודה, כן? אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לתקן בתוכנו את ה... אבל מפני שאנחנו בכל זאת... נמצאים אחר השבירה, אין בינינו קשר שאני דרך המאמץ הפנימי שלי ותיקון הפנימי שלי יכול להגיע מיד בצורה ישירה למישהו השני, שלישי וכן הלאה. אנחנו מנותקים אחד מהשני, אין לנו מסך המשותף, ולכן אני יכול רק בצורה כזאת שהעולם הזה מאפשר לי, שדווקא בגלל זה אני נמצא בו, ליצור את הקשר בדרגת הדומם, כן? גופנית, אנושית, ודרך זה להתחיל להתחבר. זאת הסיבה שמדרגות עליונות התגשמנו ובאנו לעולם הזה. כי דרך הקליפה הזאת החיצונית ביותר, שלא שייכת אפילו לרוחניות, לא שייכת לאף רצון רוחני. אנחנו יכולים להתקשר אחד לשני. מחוץ לקדושה, אתה מבין? מחוץ בכלל לקיום. העולם הזה זה מה שנמצא מחוץ למציאות. הוא לא קיים. זה איזה מין, איך להגיד, צורה חיצונית ביותר, שאפילו ברוחניות לא נמצאת בדרגה הגרועה הנמוכה ביותר. הצורה החיצונית ביותר, אבל שמאפשרת לי מחוץ לרוחניות להתחיל להתקשר. כי ברוחניות להתקשר אין לי. בכלל, איזה התחלה. במה אני אתקשר? אם כולנו ב-100% נמצאים ב-100% שבירה. ובעולם הזה, מה זה נקרא בעולם הזה, יש מציאות כזאת, שאנחנו... למרות שב-100% שבורים ומנותקים אחד לשני, יכולים להתחיל להתקשר. ככה. וההתקשרות הזאת, אמנם שהיא, לפי החוק, לכו תתפרנסו לזה מזה, זאת אומרת שאנחנו משתתפים אחד בשני, עוזרים למלא את הרצונות לקבל זה מזה, אבל החיבור החיצוני הזה, אם אנחנו מכוונים אותו איכשהו קצת לצורך גבוה, אז ממנו אנחנו מתחילים מחוץ לקדושה. זאת אומרת, כביכול נמצאים מחוץ לבריאה, ומתחילים לברוא את עצמנו כמו שבורא. הוא חושב לברוא את הנברא, ועושה את הנברא. גם אנחנו נמצאים מחוץ לבריאה, אנחנו... מחליטים להיות מחוברים ואחר כך מגיעים לחיבור. זה איזה מין, העולם הזה זה איזה מין מציאות כזאת כביכול מלפני הבריאה. מצד השני רק. כן.
אם אני
אבוא
למישהו ואני
אבוא
אולי זה האמת,
ושאני
אבוא
למישהו
ואני אבוא אבל אני חלש מדי, לא מצליח לעשות. וזה שאני אגיד לו את זה, אני אצליח להיות יותר חזק.
איפה זה שקראנו מהאגרה? אצל בנצה, כן?
לא, זה שאני
צריך לעשות
את זה,
אני מבין,
זה מה שהוא חושב שם, אתה לא מבין.
אה, אתה שמעת, כן?
כן, שמעתי להגיד משהו, אני מבין, שהוא מדבר על זה שחייבים לספר על הענבים, אבל השאלה שלי, אם אני אמין זה יותר חזק, אם אני אצליח לבצע את זה, בזכות זה שעשיתי את זה בחוץ.
איך אנחנו מגיעים כלומניקים לחברה, ומסכמים בינינו, שבוא נעשה חברה, אין לנו ברירה, ואם חבר'ה כולנו יתחברו יחד, אז אנחנו ניקח על עצמנו תקנון ממדרגה יותר גבוהה ומתחילים לבצע.
אבל אני מסכם ומנסה
ויושב
בחברה הזאת והכל, ודאי אני נשאר אותו כלומניק.
מה זה לא כלומניק? לא יכול להיות, אתה מושך אור מקיף עליך. האורות מתקנים את הכלים, איך יכול להיות שאתה נשאר אותו דבר? בחיים לא? לא יכול להיות. אם אתה נמצא בחברה, וחברה מבינה שלבד אתה לא יכול להתקדם, ואתה רואה עד כמה שאתה נמצא בה, אתה בכל זאת מתעשר ממנה. זה ודאי ש... לא נכון. הדבר האחרון הוא להתלונן על המצב, תביא. הגר"א מסביר שזו הוכחה לתלמידי חכמים ללמד את החוכמה לציבור. אפילו אם אדם עצמו נמצא עדיין בשלבי הלמידה, שמע שמול, והוא תלוי ברבו, זאת אומרת לא מבין כלום עדיין, קצת, עליו ללמד את החוכמה שכבר רכש לכל מי שירצה ללמוד ממנו, ולא להשאיר חובה זאת לרבו. כי לא חשוב כמה אתה יודע, האמת זה באמת לא חשוב. מה הם תופסים אפילו שאתה היית לא יודע איפה שם? מה הם יכולים לתפוס? זאת אומרת, הפעולה היא פועלת, לא ה... הרצון שלך, ולא הידיעה עצמה. זה הגר"א, מקובל ענק. נו, איפה אנחנו?
אנחנו בעמוד 134 למעלה, תחילת עמוד 134. אמנם יש ביניהם חילוק ומרחק רב, דהיינו מדעתו ושלא מדעתו, אשר סוג האחד אשר חובם נגבה על ידי הגבאים של ההתפתחות נמצאים פורעים חובם שלא מדעתם, אלא גלים סוערים באים עליהם על ידי רוח חזקה של ההתפתחות הדוחפים אותם מאחוריהם ומכריחים הבריות לפסוע קדימה. הרי שהחוב נפרע בעל כורחם בייסורים גדולים על ידי הגילויים של כוחות הרע הדוחפים אותם בדחיפה מאחוריהם. אולם הסוג השני פורעים חובם שהוא השגת המטרה מדעתם, מרצונם עצמם, בהיותם חוזרים אחרי העבודות הסגוליות הממהרות את ההתפתחות חוש הכרת הרע, שעל ידי העבודה הזו נמצאים מרוויחים פי שניים. רווח אחד, שהכוחות הללו המתגלים מתוך עבודתו התברך, נמצאים ערוכים לפניהם, בבחינת כוח המושך, בדמות חשק מגנטי, שהם מעצים ונמשכים אחריו מרצונם ומחשקם, על פי רוח האהבה. ואין צריך לומר שנשללים מכל צער ואיסורים כמו הסוג הראשון. והרווח השני, שהם הממהרים להם התכלית הרצויה, כי הם מהם הצדיקים והנביאים הזוכים ומשיגים את המטרה בכל דור ודור, כמבואר במאמר מהותה של חוכמת הקבלה על מה סובב את החוכמה.
ברור, כן? יש שאלות? זאת אומרת, הדרך הרצויה והדרך בלתי רצויה. שזה לא רק איך תרגיש, אלא באותו רגע שאתה מחליט שאתה רוצה ללכת בדרך למטרה, במידה שאתה מחליט, אתה מרגיש את המטרה ונמצא בה. כן? נגיד, אתה עכשיו מתכנן את החופש שלך. כן? יש אנשים שאוהבים שם להתאפס על הערים, שם כל מיני, כן? אז מתכננים, עד פרט האחרון, כל זה, איך שזה, זה. אני פשוט הייתי נוכח בכאלה דברים, כן? ואז הם כבר עכשיו חיים רק לזה, הם כבר נמצאים כאילו בזה, הם, כבר החיים שלהם, כבר עכשיו זה משהו אחר. אי אפשר להשוות עם מה שכאן הוא מסביר ודאי, אבל קשר למטרה מביאה את המטרה למצב הנוכחי מיד, ואדם כבר חש את הנצחיות ושלמות בכל רגעי ההתפתחות. ממש. כן. המטרה במידה שאתה מבין מה זה נקרא התחברות, דביקות עם הכוח העליון, עם אותו חוק הכללי של הטבע שמחייב אותך להיות בהשוואת הצורה עמו, שאתה יכול לתאר לעצמך בורא כוח העליון, איך שתרצה. בכל מצב ומצב זה מתואר אחרת לאדם. אבל אם החיים נעשים מטרתיים, אתה מעורר על עצמך כבר אור מקיף מהמטרה, וכבר הוא ממלא אותך. הוא כבר נמצא בך. ויש לך פנימי קצת מזה, כמה שאתה מסוגל להיות בתהליך ובמימוש ממש, ויש לך מקיף מזה, שהוא בלתי מוגבל. שאתה נמצא בלצפות למשהו אינסופי. וכל החיים שלנו אנחנו לא צריכים לשכוח שזה חיי הרגשה, כי אנחנו סך הכל רצון ליהנות. וכל האופנים של ההנאות הם בעצם השוני בין העולמות ובין המצבים. אז אם אתה מקבל הערה מגמר התיקון, עד כמה שאתה יכול לתאר אותו, אז אתה עכשיו נמצא במצב אחר. וזה לא אשליה. זה הופך להיות המצב של הכלי שלך. זאת אומרת, זה החיים שלך. זה לא שיש לי חיים מרים, וחוץ מזה אני ממתיק אותם. אתה לא ממתיק, אתה מקבל את כל המילוי בתוך כל הכלים. לכן ההבדל הוא עצום. חוץ מזה, שגם כן אתה מתקרב בקצב ובאופן לגמרי לגמרי טוב, מוצלח, קצר, ליישום הסופי. ההבדל עצום בשני דרכים. כן.
ומה זאת ההחלטה הזאת?
ההחלטה הזאת רק לקחת כל רגע ורגע לביצוע, כדי להגיע אליה. ההבדל בין או שאתה נכנס לחנות, או שאתה ניגש לחיים שלך, שזה סתם חנות פתוחה, כדי למלות כל פעם מה שאתה רוצה, או לקחת הכל רק לפי להגיע למטרה. זה ההבדל? אז איסורים דוחפים אותנו להחלטה השנייה.
שמעת שכאילו ציפייה לישועה זה שאדם צריך להרגיש שהוא ממש כאילו חולה אנושות. עכשיו, אם עוד לא מרגישים את זה, אז צריך לעשות את זה בצורה מלאכותית?
אתה לא יכול לעשות בצורה מלאכותית שום דבר, אלא אתה חייב להגביר, אם אתה לא מסוגל לזוז קדימה, לעשות פעולה מחוסר כוחות, אתה חייב לעורר בחברה את חובת החברה כלפיך, שהיא תביא לך את הערכה של של מדרגה הבאה, הערכה את מצבך הנוכחי, כך שאתה תרצה לברוח ממצב הנוכחי למצב הבא. שאתה תראה את המצב הנוכחי כאנוש.
ולמה
החברה
יכולה כן לעשות את זה על האדם שגם כביכול הם שווים
החברה יכולה להביא לך הערכה של כל מצב ומצב איך שהיא רוצה. כי אתה בנוי מארבע נתונים. כן? מצע, דרכי התפתחות המצע, וסביבה חיצונית, ודרכי התפתחות של סביבה החיצונית. אין לך יותר. אז במצע ודרכי התפתחות המצע, זאת אומרת רשימו, ואיך שהוא מתפתח, עד אמר התיקון זה, אתה לא יכול לעשות בזה כלום. זה כבר נקבע לפי הרשימו עצמו. כן? זה כמו שהוא אומר על הזרע, כן? חכם, מורשע, צדיק, זה, זה. אתה זוכר את המאמר הזה? לא. ועל הסביבה אתה כן יכול לפקח ולבחור, מפני שיש ביכולתך להיכנס לכל מיני סביבות, חברות, מה שיש מסביב, או לבנות סביבה מסוימת, וזהו, ועל ידי להתקדם. זאת אומרת, יש לך נתון, פרמטר, כן? פריט, שאותו אתה יכול לשנות, ועל ידו אתה יכול לשנות את הגורל. אל תגיד שאין.
אז בעצם אנחנו פה
למה
צריך א' להכניס את זה בתוך חברה, ובית לדרוש.
אז במידה שאתה, שוב, חוזרים לאותו משפט, במידה שאתה מרגיש שאתה חייב להשתנות, אסור לך ללחוץ על עצמך כי זה לא יעזור, זה סתם, זה לא ייתן לך כלום. אתה חייב ללכת לחברה וללחוץ על החברה, לחייב אותה, ולתת לה לשלם להם, קנה לך חבר, כן? ולתת לה הכל. תמורת שהם ייתנו לך את רוממות, שהם ייתנו לך רוממות המטרה. כמו שכתוב, כל דבר אדם ייתן ביד נפשו. קחו מה שאתם רוצים, תנו לי את זה. כי זה אין לי מאיפה לקבל, רק מהחברה. מה אתם רוצים? בבקשה. זה עוד יותר טוב. אז אנחנו קונים אחד את השני. זה נקרא קנה לך חבר. על ידי השקעה. אתה צריך אותו דבר כמוני, והוא, זה מספיק. לא צריכים את, חוץ מרצונות של הכלומניקים כאלו, כדי להתקדם לדרגה הגבוהה ביותר. וזה מה שאמר שמואל. שהוא אומר, צריכים לחפש נביא, צריכים לחפש מקובלים גדולים. אין בימינו. אז איך נתקדם? דווקא על ידי הכוח הזה שאנחנו ניצור אותו מתוך ההתחברות בינינו. מתוך ההתחברות בינינו.
מתוך
הקנה
לך חבר,
נעשה
רב.
שחבר יהפוך להיות רב, קבוצה הופכת להיות לרב, כן. נו, נגמור בזה, איפה אנחנו?
הרי לעיניך.
אהה, טוב, נגמור בזה.